למה לא אומרים השם ושמו אחד? אבל הייתה עוד שאלה, לא?
כן.
רק זה?
לא, אמרת השאלה,
למה
בכלל יש שם?
למה?
למה לפני
הבריאה
היה צריך שם?
למה היה צריך שם? זה לא, זה לא היה ששאלה מכאן השם. מה אמרתי שתזכרו? אמרתי משהו באופן של קוד, מה אמרתי?
על זה.
מה?
על זה זה היה.
אלוקאי נשמה אמרתי? לא, מה אמרתי?
לא, על זה, זה היה על
השאלה. הייתה,
אמרת קוד, אבל אני
אבל מה הייתה השאלה? השאלה הייתה למה צריך?
שזה הרב דיבר על השם אחד ושמו אחד.
כן.
שהיה לפני הבריאה.
כן.
שיהיה ביום ההוא.
כן.
השאלה הייתה למה אומרים, למה יש כביכול שני דברים? אחד זה השם, אחד זה
שמו. למה לא אומרים השם ושמו אחד?
ולמה
בכלל צריך שם?
למה צריך שם? המשמעות של השם, ולמה זה נשמע כמו שני דברים?
האמת שכל הדברים, לפני הבריאה ואחרי הבריאה, הכל בעצם נשאר אותו דבר, ההבדל הוא אם זה ביכולת או בפועל. זאת אומרת, הבריאה עצמה, לפני הבריאה, היא קיימת ביכולת. אחרי הבריאה היא קיימת בפועל. המושג של שם הוא הסביר פה בסוף הקטע הקודם, שבסוף מה שלמדנו הוא הסביר ששם זה פרסום וגילוי. ושמו של הקדוש ברוך הוא זה שיכול לברוא עולם רחוק ואף על פי כן להאיר בו. עולם שיהיה בו הרבה הסתרות ושיגיד כוחי ועוצם ידי מצד אחד. זאת אומרת שהמובן מאליו יהיה שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. ואף על פי כן יש יכולת לקדוש ברוך הוא להאיר גם את המקום הזה. וכמובן שצריך להוסיף, וזה הוא לא אמר במפורש, אבל ביחד עם זה לא לבטל את הבחירה. כי אחרת, אז עוד פעם אין עולם. זה נקרא שמו. וכשזה מתגלה, אז אנחנו מדברים על שמו שקיים בפועל.
שמו זה הצמצום?
לא, שמו זה הפרסום. זה כשאומרים את המילה שמו, אז כבר מונח שיש צמצום, ומונח שיש עולמות אחרי הצמצום, זה כבר הנחה ברורה, זה כאילו, את זה לא צריך להגיד. ומה שמוסיף המושג שמו, זה שאל תוך העולמות האלה, הנוכחות של הבורא יכולה להגיע, למרות שיש צמצום, וזה המושג שמו. המושג הזה עצמו יכול להיות ביכולת ויכול להיות בפועל. רק כשמדברים על הוא ושמו אחד, המילה הוא עצמו כוללת בתוכה, כך כתוב בשל"ה הקדוש, שהוא זה ראשי תיבות הוא ושמו אחד. אבל איפה זה מתחבא בתוך המילה הוא? זאת אומרת שבגלוי רואים רק אותו, ואני אומר שביכולת יכול לקרוא כל הסיפור הארוך הזה שדיברנו. זה מה שלפני הבריאה. אחרי הבריאה אנחנו אומרים הוא ושמו אחד, שהוא אחד ושמו אחד, שלמרות ששמו זה רק הערה ממנו, זה רק היכולת להעיר, כן, וזה עוד מגיע בפועל. אף על פי כן, מבחינת האחדות, זה עצמו אחדותי, וזה הופך את כל העולמות כולם לאחד, כי ברגע שמתגלה בהם כבוד השם, אז כבר מפסיקים להתרכז בפרטים ורואים את השורש. והשורש הוא אחד, אבל זה לא אחד כמו שהוא אחד. זה פחות או יותר העניין.
לא, לי פתאום קפץ שיש לו בעצם הרבה שמות.
נכון.
אתה אמרת פעם שבבית מרחץ אסור להגיד שלום, שזה אחד השמות, אבל רחמן מותר,
נכון, נכון.
ופתאום שמו אחד, אז כשאתה אומר לקרוא לסמצא, זה בשביל זה
אמרתי, שבוע שעבר, כן, יש הרבה שמות ויש שמו אחד. שבוע שעבר אמרתי שהמילה שלום היא יותר קרובה לשמו של הקדוש ברוך הוא מכל יתר הכינויים. רחמים, רחמן, מותר להגיד בבית מרחץ, ושלום, כתוב שלא יגידו בבית מרחץ. גם רחמן זה כינוי לקדוש ברוך הוא. וגם שלום זה לא שם שאסור למחוק. מותר למחוק את המילה שלום. ואף על פי כן, שלום, כי שלום מבטא את הכלליות של כל הכינויים. מה זה שלום? שלום זה אחדות. זאת אומרת, אפשר להסתכל על כל כינוי, על רחמן וחסיד וצדיק, כל הכינויים שכתובים בתנ״ך, צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, כתוב גם הוא חכם, הפסוק שם נגמר ויבר רע, לא משנה, אבל כתוב כל מיני תוארים בתנ״ך על הקדוש ברוך הוא, ואפשר להסתכל על כל תואר לחוד, ולטעות ולהגיד, יש לו גם את המעלה הזאת וגם את המעלה הזאת וגם את המעלה הזאת, ויש לו את כל המעלות, וכל מעלה באופן האינסופי הכי גדול שיכול להיות, זה הגדולה שלו. אבל עוד פעם, אנחנו מפסידים את האחדות. המילה שלום היא באה לומר שיש שלימות, שיש שלום בין כל הדברים האלה. אם אין את המילה שלום, אז אנחנו בעולם הטוב. וכל אחד אומר ענה אמלוך. וכשיש את המילה שלום, אז יש אחדות בין כל הדברים האלה. אז בעצם, כשאומרים שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, מתכוונים לשמו אחד, ולא לשמות הפרטיים. ושזה בשבת, שבת שמה דקות שבריחו, שבת הרי זה לשון שביטה. המשמעות של שביטה זה למחוק את הניואנסים הפרטיים. זה להגיע, לבטל את כל הנפרדות ולהגיע לאיזה נקודה של אחדות. להגיע למחנה המשותף, שהוא לא זה ולא זה ולא זה, אבל הוא הכל. זה השבת, כי בשבת שום דבר לא נברא, ועל ידי זה ששום דבר לא נברא, יתגלש את הכל ברא השם. דיברנו על זה שבוע שעבר. אם היה ממשיך להיברא, אז אני אומר שגם הבריאה זה טבע. איך קלטנו שהבריאה הוא משהו חריג בזה שזה לא ממשיך? אז זאת אומרת, השבת עוצרת את הכל, או כמו שכתוב, בעל התניא אומר, ויחל אלוקים, נגמרו הצמצומים. הלשון רבים נגמר כשהגיע השבת. הוא מסביר ויחל מלשון נגמר. אז הדבר שהכי קרוב לשבת זה השלום. בשביל זה יש את הצמד הזה של שבת שלום. רק בתוך הצמד הזה שבת שלום, על זה דיברנו, שהשבת מרמזת יותר על המלכות. והמלכות זה דרך הטבע. בשבת מתגלה פנימיות המלכות. על ידי זה, על ידי מה יש כוח לפנימיות המלכות להתגלה. בדרך כלל פנימיות לא אוהבת להתגלות. פנימיות מושכת אחורה, החיצוניות היא תמיד בחזית. רק כשמתגלה אור רב, אז גם משהו מהפנימיות צריך להתגלות. זה מה שקורה אצל צדיקים שמודדים ושוקלים כל מילה, וצדיקים שקלו כל מילה. הם מילה אחת יותר ממה שהם חייבים לדבר, הם לא דיברו. ולפעמים הם אמרו שזה כבר מגיע כל כך הרבה שכבר מוכרחים להגיד משהו. אז זה הצירוף ששני הדברים האלה, שבת שלום. זה לא סתם שבת, זה שבת שהשלום מאיר בה. השלום זה מידת היסוד. זה כל זה מה שדיברנו בשבוע שעבר. אוקיי, זה פחות או יותר מובן.
אפשר להגיד שהשם ועצמותו, שהשם אחד ועצמותו, ושמו אחד וגילויו.
זה האור שלו. אפשר להגיד, הגילוי שלו, כן. אבל המושג של שם, איך ששפת אמת מסביר, זה בקלאסיקה, ככה אומרים, שם זה גילוי. שפת אמת מסביר שזה גילוי שיכול לחדור ולהגיע עד... שפת אמת אומר במקום אחר, זה כתוב בעוד ספרים, שהראשון שכתוב עליו במפורש ששמר שבת, בחזל, כתוב על אברהם, כתוב שהוא שמר את כל התורה כולה באופן כללי. על יעקב כתוב שהוא שמר שבת. חזל ליום סיפור של יעקב בשכם, יש איזה שורה בחזל שכתוב שיעקב שמר שבת. אז יעקב זה אותיות יבקע. אז יבקע כשחר אורך. זאת אומרת, זה לקחת בחשבון את הצמצום ואת כל העלמות ואת העולמות הכי תחתונים, ואף על פי כן לחדור בתוך כל זה ולהעיר שם. זה המושג, זה בעצם הצמד מילים של שבת שלום. גם כשאומרים ביידיש גוט שבס, זה לא סתם. גוט זה טוב. על פי קבלה, טוב זה אחד מהכינויים למידת היסוד. אז ככה שלא סתם, כי לכאורה זה לא תרגום מילולי. אז זה לא סתם הדביקו את זה, זה הכל נעשה על ידי גדולי עולם, ויש בכל דבר כוונה. רק פה זה מלמטה למעלה, ופה זה מלמעלה למטה, פה אומרים קודם את השבת, ופה אומרים קודם את המלכות, ופה אומרים קודם את היסוד. יש לנו כל דבר סיבה, אנחנו לא יודעים, אבל לא יודע. אפשר להגיד על זה דרשות. אז זה... זה אני כבר סתם ממציא, אז אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל מה שמופיע זה ככה, זה העניין הזה. עכשיו פה יש עוד קטע, זה לא רחוק, אבל זה בכל אופן רעיון אחר. ברש"י, אמר רבי יצחק, ברש"י הראשון על התורה, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. מה יהיה עם כל הפרשיות עד החודש הזה לכם, ראש חודשים? אז הרמב"ן מקשה, שם כתוב כל עיקרי האמונה היהודית, כתוב שהשם ברא את העולם וכל זה. יש כאלה שמתרצים שכל זה היה אמור להיות כתוב בספר נפרד, שיקראו לזה הקדמה. אבל שהתורה, שתורה זה תורה, עיקר תורה זה מצוות, הוא בעצמו מדבר על זה בהמשך, אז שהתורה תתחיל מהמצווה הראשונה. כן, וכל הסיפורים האחרים יגיע זמנם, כן, בספר אחר. רב צבי יהודה אב, שמתחילים ללמוד עם ילד, מלך לך. מה יהיה אם כל העולם כולו נברא והיה מבול וכל זה, מה, לא צריכים לדעת את זה? בסדר, אחר כך, אבל קודם כל תדע שאתה יהודי. אתה לא חלק בלתי נפרד מהעולם. אתה באת לתקן את העולם. מה זה העולם? מה זה מדהיג אותך? מה אכפת לך מה העולם? תהיה גדול, תלמד מה זה העולם. אבל קודם כל תדע שאתה יהודי. זה מין... יש בזה איזה, כן, איזה... ורש"י שואל בעצם את אותה שאלה. בעצם התורה הייתה צריכה להתחיל להיות... בספר תורה היה צריך להיות כתוב מהחודש הזה לכם. אלא כוח מעשיו יגיד לעמו. בזה שכתוב בתוך התורה את הסיפור של בריאת העולם, אז בזה מתקנים את עולם העשייה. אם הגויים יבואו ויגידו שאנחנו כבשנו ארץ לא לנו, אז יגידו להם, השם נתן לנו, הוא ברא את הכל והוא נתן לנו. ויש להבין התירוץ על כל הפרשיות מבראשית עד החודש הזה. אחרי, בסדר, אז בראשית בריאת העולם, ואחרי זה יופיע החודש הזה. למה צריך להכניס בתורה שהיה מבול, והיה אברהם אבינו, והיה יצחק אבינו, כל הסיפורים, אבי מלך ועשיו, יש שם לא קצת רשעים בדרך. מי צריך את כל? אך פירוש הדבר, יש כאן משמעות יותר עמוקה בכל הנושא הזה של... בעצם מה שהוא הולך לומר כאן, שיש שתי נקודות בתורה ושתי נקודות בעולם. מה עם שתי הנקודות האלה? הוא אומר, פירוש הדבר, כי אף שעיקר התורה למצוותיה נאמר, וזה תורה שבכתב, למרות שמתורה שבכתב אי אפשר להבין איך לקיים את המצוות, אבל אפשר לדעת מה מצווה. לקיים את המצוות, זאת אומרת, לקיים אותם בפועל, צריך תורה שבעל פה. אחרת לא מבינים מה כתוב שם בכלל. אבל על כל פנים, שדבר מסוים, שאני עדיין לא מבין בדיוק איך הוא נראה, אבל דבר הזה הוא מצווה, זה אני יכול לראות בתורה שבכתב. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את עבודת האדם, לכן קיבלנו תורה שבעל פה. תורה שבעל פה ניתנה עם תורה שבכתב ביחד בסיני. הדוגמה הכי בולטת של תורה שבעל פה, דיברנו על זה כמה פעמים בעבר, זה קריאת התורה. איך אני יודע לקרוא בראשית? כי לימדו אותי שזה ב' וזה ר' וזה א', איך לימדו אותי את זה, בכתב או בעל פה? אפשר לתת לי ספר שילמד אותי לקרוא? יכול להיות דבר כזה? בשום אופן לא. ללמד קריאה אי אפשר, רק בעל פה. זאת אומרת, לכל טקסט כתוב חייב להיות איזושהי מסורת, איך קוראים את האותיות שלו. ואם אין, אז אומרים, מצאנו כתב יד עתיק, אנחנו לא יודעים לקרוא אותו. זאת אומרת שבכתב שכתוב בתורה יש שני עניינים. יש את הכתב ויש את האדם שקורא את הכתב. הכתב עצמו זה תורה שבכתב, האדם שקורא את הכתב חייב להסתייע בתורה שבעל פה. ואז רואים שכל מקום שיש תפיסת יד אדם, שיש את הבן אדם, הבעל בחירה, שגר בתוך גוף, וחי בעולם שלנו, אז הוא לא יכול להסתדר בלי תורה שבעל פה. הסוד של זה, זה שתורה שבעל פה זה המלכות. תורה שבכתב זה החוכמה. והאדם בעולם העשייה הוא חי בתוך עולם של מלכות. הגוף שלו כנגד המלכות, הטבע של העולם נמשך מהמלכות. אז זה לא יכול, אם אין לו דרך המלכות, דרך להתקשר לתורה, אם לא נתנים לו את המלכות שבתורה, אין לו מדרגות להגיע לחוכמה שבתורה. הוא חייב את המלכות. מי שזוכר בליקוטי מוהר"ן את התורה הראשונה, שאי אפשר להגיע לחטא רק דרך הנון. זה אותו עניין. אבל השם יתברך רצה לברר כי גם עולם הזה וכל הבריאה גם כן על ידי כוח התורה. לא סתם שהשם ברא את העולם, אלא שהשם ברא את העולם בעשרה מאמרות שבתורה. לא סתם בעשרה מאמרות. וכמו שכתוב בראשית, בית ראשית, רש"י מביא את זה אחר כך, שכתוב, הביט בתורה וברא את העולם. הוא מביא למטה את המדרש. התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהמלך לא בונה מדעת עצמו, רק יש לו תוכנית, יש שם עריכות במדרש, לא ניכנס לזה. זה מדרש שכולו קבלה, ממש. שם את הצמצום ואת הקו ואת הרשימו ואת החלל הפנוי, הכל יש בתוך כמה שורות במדרש, פלא גדול. אבל לא ניכנס לזה בכלל עכשיו. אבל על כל פנים, המדרש אומר שהתוכנית של כל העולמות, איפה היא נמצאת, איפה אנחנו יכולים לפגוש את התוכנית הזאת, זה בתורה. זה מה שהמדרש אומר. הביט בתורה וברא את העולם. וזה נותן כוח, מה נפקא מינה, אם בני אדם יודעים שהעולם נברא מהקדוש ברוך הוא, ואפילו הם יודעים שנברא על ידי 10 ספירות ו10 מאמרות, אבל הם רק לא יודעים את הפרט הזה שזה 10 מאמרות שבתורה, בדווקא. או שבני אדם יודעים גם את הפרט הזה, מה ההבדל? ההבדל הוא שכשאדם יודע שהטבע של העולם נברא מהתורה, אם הוא מפנים את זה ומאמין בזה באמת, אף פעם לא יבוא לו רעיון שהעולם מפריע לקיים את התורה. שהוא לא יבוא ויגיד, מילא אם הייתי בעולם העליון, היה מתאים לי, אבל אני פה ואני צריך פרנסה ואני צריך זה ואני צריך זה, אז אני לא יכול לקיים את התורה. פה אי אפשר לקיים את התורה. הפלא יועץ מביא, הוא אומר שיש אנשים שאומרים שמי שלא משקר אין לו פרנסה. זה ממש דוגמה, ובשביל זה אומרים ליהודי, תדע לך שהעולם, עם כל התזות שלו, גם עם הטעות הזאת שמי ש... כן, מי שלא משקר, לא פרנסה, באמת העולם נברא מהתורה. אז לא יכול להיות שזה אמיתי הדבר הזה. אז חייב שתהיה אפשרות להתנהל בעולם על פי תורה, ולשרוד ולהישאר בריא וחזק ועשיר וכל טוב, כן? לא יכול להיות שזה ככה. וזה בתורה זה נקרא תורה שבעל פה, ובעולם זה נקרא הכוח של העשייה, המלכות. וזה עניין תורה שבעל פה שתלוי במעשה האדם. הלשון הוא קצת קשה, מה פירוש זה תלוי במעשה האדם? אבל בעצם מעשה האדם תלוי בתורה שבעל פה. ממילא, אם אין את מעשה העולם, אז תורה שבעל פה מאבדת את המשמעות שלה. כי כל מה שהיא ניתנה, היא ניתנה כדי שכמו מה שכתוב בתורה שבכתב לא יישאר בתיאוריה, שיוכל לקבל פן מעשי. ממילא, אם לא מבצעים את זה, אז כאילו שהיא ניתנה בחינם. וזה כל הפרשיות ממעשה אבות. הסיפור של מעשה האבות, הוא לא נכנס כאן עכשיו למדרשים האלה, אם האבות קיימו את התורה, וזה בכלל לא נוגע. אבל האבות היה שליחות. השליחות של האבות היה לגלות את השם יתברך בעולם. מאיר ממזרח, צדק יקראו לרגלו. רואים את זה בהרבה פסוקים, בהרבה מקורות, שזה היה השליחות של האבות. את השליחות הזאת יכולה להיות בכמה אופנים. יש את האופן התיאורטי, יש את האופן של בית המדרש. כתוב שאבות חיברו הרבה ספרים, כתוב ככה. זה מופיע בראשונים, זה מופיע בחיי מאורן זה מופיע באיזה קטע, איזה סיפור, באמצע סיפור זה מופיע שם, שידוע שהאבות חיברו הרבה ספרים. וזה פן אחד. וודאי שהיה להם תלמידים והיה להם בתי מדרש, מופיע בתלמוד, אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה. היה להם תלמידים. זה פן אחד. ויש את הפן השני שאנחנו קוראים בפרשת שבוע, שאברהם אבינו לוקח את האנשים שלו ורודף אחרי המלאכים ומחזיר את לוט. מה היה שם? אז המדרש מספר סיפור שלוט היה דומה לאברהם, וכשקדר לעומר תפס את לוט בשבי, הוא הציג אותו כאברהם. ההבדלי גילים בתקופה היא לא היו כל כך, אנשים היו בריאים יותר. אברהם היה הדוד שלו, אבל בסדר. הוא הציג אותו כאברהם, ולוט עמד, והוא הכריח אותו, אמר לו, אחרת אני ארוג אותך. עמד ואמר, אני חוזר בי, מכל מה שלימדתי תמיד, שיש אלוקים אחד, והאלילים זה שקר וזה. ואברהם אבינו שמע, כי נשבע אחיו, למה כתוב שם אחיו? נשבע אחד שדומה לי, והוא בידיים של גדר לעומר, אבל הוא רק דומה לי בפנים, לא באופי. הוא לא ייכנס לכבשן האש. אז הוא מיד רדף להציל אותו, כדי שלא ירוס לו את כל העבודה שהוא עבד. כך כתוב במדרש. זאת אומרת שזה עוד פן של אותו תפקיד. רק את הפן הזה עושים עם חרב וחנית, לא בבית המדרש ליד ספרים. זה עולם העשייה, זה מעשה האבות. יצחק גילה ביורי תורה, והוא גם חפר בארות עם תוריה. כן? יש שני פנים במעשה האבות. למרות שבאופן כללי, מצוות גשמיות, זה התחיל ממתן תורה. האבות, כל העבודה הרוחנית שלהם הייתה רוחנית לגמרי. ואף על פי כן היה שם פן מאוד מעשי. שאברהם אבינו פותח אוהל עם ארבעה כיוונים ונותן לאנשים לאכול ולשתות ומארח אותם כדי לספר להם שיש אלוקים בעולם. אז היה צריך פשוט לתרוח בגשמיות. וזה מעשה האבות, זה המשך לסיפור של הבריאה. הסיפור של הבריאה מספר לנו על המלכות ועל דרך הטבע ועל כל זה. ומעשה האבות מספר על עבודת האדם שהיא בתוך העולם, בתוך העולם הגשמי, בתוך הבחירה, בתוך כל זה. וזה חייב להיות חלק מהתורה. זה לא יכול לבוא בספר שהוא הקדמה לתורה. כי אל תוך המעשים האלה צריך להופיע האור של התורה, ושהם לא יסתירו. זה ברור? וזה כל הפרשיות ממעשה האבות, להראות כי נעשה ממעשיהם תורה. וזה נקרא כוח מעשיו, הכוח שנתן השם יתברך בתוך המעשה. הפסוק בתהילים זה כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. עכשיו לפי השפת אמת כאן נחלת, הוא מרחיב את המושג של נחלת גויים. נחלת גויים זה לא רק ארץ ישראל. נחלת גויים זה כמו שכתוב במדרשים שיעקב ועשיו חלקו ביניהם את העולמות. יעקב לקח את העולם הבא ועשיו לקח את העולם הזה. אז לתת להם נחלת גויים, את נחלת עשיו, בשביל זה צריך לכתוב את הסיפור של בראשית. כי בעצם הכל שלנו, גם העולם הזה, לא רק העולם הבא. רק הדרך להגיע, לרכוש את נחלת גויים, לרכוש גם את עולם העשייה, אז הדרך להגיע לזה, זה לא לשקוע בזה, אלא להיות עם זה בנוגע ואינו נוגע, כי אחרת זה משתלט עלינו. וכשזה משתלט עלינו, אז אוי ואבוי. ואם אנחנו נשמרים מזה, ומתנהגים עם זה על פי תורה, ולשם שמיים, ובעדינות, ובקדושה, בתארה, אז בסוף אנחנו נהיים בעל הבית. וזה מופיע בעוד מדרש, כתוב במדרשים, שישראל תמיד נעשים אדונים לאדוניהם. מדובר כבר על ישראל בזמן הגלות, שמתפזרים בעולם, והגויים משעבדים אותם, והדוגמה של מעשה אבות סימן לבנים, זה כמובן יוסף, שהוא מבית האסורים יוצא להיות משנה למלכות, ובעצם הוא המלך בפועל של מצרים, רק הכיסא הגדל ממך. אז ככה יהודים בכל מקום, עד היום, יהודים בכל מקום הם מספר שתיים, בכל מערכת. גם במקומות פחות טובים, שעדיף היה שלא יהיו שם, אבל בכל מקום הם מסובבים את כולם. כי בעצם הכל שלנו. אם זה בצורה מתוקנת, אז זה טוב. אם זה בצורה לא מתוקנת, אז... אבל אז צריך לתקן את זה. אבל על כל פנים זה קיים. והכוח הזה קיבלנו מחומש בראשית. זה נקרא כוח מעשה, והכוח שנתן השם יתברך בתוך המעשה. זאת אומרת שבתוך המעשה יהיה כוח לקבל את האור של, 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 של החוכמה, לא רק של המלכות. ועל שם זה נקרא מעשה בראשית, התורה נקראת ראשית, אמרנו קודם, השם קנני ראשית דרכו, ישראל נקראים ראשית, אבל יש את המעשה בראשית. מעשה בראשית זה התורה איך שהיא ירדה מבחינת תורה שבעל פה, להלכה, להלכה שאפשר לקיים אותה עם הידיים והרגליים. והישראל, המעשה בראשית, הישראל נקרא מעשה כשהוא יורד למטה ומתלבש בגוף, בתוך הטבע. להגיד כי בעשרה מאמרות נברא העולם, ואיזה מאמרות הם? מאמרות שכתובות בתורה, שגם חיות העולם על ידי התורה. ועבודת האדם לברר זה, זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה שכל העולם ידע שהעולם כולו הוא ביטוי של כמה פסוקים בתורה. אנחנו די רחוקים מהתכלית הזו. עשינו הרבה דברים שאנחנו, אנחנו אומרים להיות אור לגויים, זה שגויים מאמינים שיש אלוקים יחיד, שליט ומושל, זה בגלל שעם ישראל העביר את המסר. הרבה דברים עשינו כבר. אבל עד כדי כך, ש... פעם היה לי חבר, אני לא יודע לאן, אני לא רואה אותו יותר, אני לא יודע, היה מגיע לאומן פעם בשנה, פעם בשנה הייתי פוגש אותו, שהוא היה, הוא היה אדמור של בני נוח. זה היה פלא לראות אותו, היה לבוש כמו רבר עליה עם, עם הקטונת פסים השחור לבן הזה. כל השבוע היה הולך ככה. והוא גילית בורו פארק, הוא מדבר אנגלית שוטפת, אבא שלו איזה רב ליטאי שם בבורו פארק, הוא נהיה ברסלב ורחמנא ליצלן, והוא הוא בן אדם עם תקשורת מאוד טובה עם אנשים, ממש, כשהוא מתחיל לדבר אז הוא לא נראה כזה חניוק כמו שהוא, כמו שרואים אותו בתמונה, והוא, אני לא יודע מאיפה, התלקטו מסביבו המון גויים, חלק הגיעו אליו כל שבוע הביתה, וחלק דרך תקשורת, אני זוכר אותו עוד מזמן שעוד רק התחיל האינטרנט, עוד לא היה, אבל דרך טלפונים ודרך מכתבים ודרך כל הדברים האלה, והוא נהיה אדמור של המון המון גויים, והוא לימד אותם, הוא לימד אותם גם איך להתנהג, והוא גם הוא גם דיבר איתם דברים כאלה, כן? יש תפקיד כזה של להאיר להם לפי ערכם כמה שמסוגלים לקבל, שבכל אופן, התורה זה השורש של הכל. למרות שהם לא אמורים לקיים אותה, אבל צריכים דרך ארץ בפניה. רבנו קורא לזה, בליקוטי מוהר"ן, הוא קורא לזה גרים בכוח. יש גרים בפועל ויש גרים בכוח. זאת אומרת, הוא יודע שהיהדות זה אמת, היהדות לא הולכת לעשות נפשות, לעשות ניסיון ולגייר גויים, אבל הוא יודע שהיהדות זה אמת. וזה כבר שליחות גדולה. וזה בעצם, זה נקרא המעשה בראשית. הראשית זה החוכמה. יש כאן צירוף של חוכמה, ראשית חוכמה. חוכמה ועשייה. בתוך הצמד מילים, מעשה בראשית. אז יש את החוכמה, את שורש התורה, את התורה שבכתב, ויש את התורה שבעל פה, את ההלכות, ויש אותו דבר בנשמה. יש את הנשמה כפי שהיא בעולמות עליונים, בשורש, ויש את הנשמות, את פרטי הנשמות למטה, הנרן שמלובש בתוך גוף, ועוד אדם שעוד לא זכה לרוח, יש לו רק נפש, אבל... והעבודה שלנו זה לברר בתוך העולם, שהוא עוד יותר נמוך, שהוא יכול להתעלם בכלל מהנוכחות האלוקית, ושזה ירדנו, ואנחנו בבחינת נפש, ואנחנו בתוך עולם המעשה, כדי לגלות בתוך עולם המעשה את החוכמה, את הראשית, את התורה שבכתב, את כל הדברים האלה. לעשות חיבור. כמובן שהשלמות של זה היא רק לעתיד לבוא.
מה? אז
זה
ככה
לנו,
אנחנו לא... למה ישראל לא מופיע בבריאה הראשונה?
מי לא מזכיר את הבריאה הראשונה?
למה ישראל, עם ישראל,
כן.
לא נברא
מבראשית. אז כי זה נברא ככה שזה היה התפקיד של כל האנושות. רק בגלל שהם קלקלו, אז ככה כותב הרמח"ל.
אבל נאמר שישראל וקודשא ברוך הוא באורייתא חד הם.
כן.
והסתכל באורייתא ודמה עלמא.
נכון, נכון.
אז איך ישראל לא מופיע מיד?
איך ישראל הם?
לא מופיע מיד. זה אומר שישראל היה לפני.
הם לא מה?
לא מופיע מיד.
לא מופיע מיד. למה?
כי מופיע האדם. הישראל שם זה הנשמה, כשמדברים על ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא, דובר על הנשמה. האדם הראשון היה כלול מכל הנשמות הקדושות שעתידות להיברא. אז הוא היה ישראל.
הוא היה ישראל?
הוא היה ישראל, רק אחר כך זה הפסיק כי היו פגמים. את יכולה להסתכל, יש פרק, על ישראל והעמים, או אודות ישראל והעמים, אני לא זוכר, זה השם, בתוך דרך השם של הרמח"ל. שם זה כתוב. וכשאדם עושה מעשיו על פיקוח התורה, אם בן אדם משתף פעולה עם הרעיון הזה שלמדנו עכשיו, והוא לא סתם, הוא לא הכל בתיאוריה, בבית מדרש, כאילו, בבית כנסת צריך להיות יהודי, כל אחד יודע, אבל הוא עושה מעשיו על פי כוח התורה להשלים רצון הבורא, עם כוונה להשלים את רצון הבורא, אז מחדש האור שנגנז בטבע. האור שנגנז בטבע, אמרנו מה שנגנז בטבע, זה הפנימיות של המלכות, זה האור של היסוד, מקסימום. פנימיות המלכות אפילו, אפילו בלי אור היסוד. אור היסוד למדנו, המלכות מקבלת בשבתות. אבל אפילו אם נגיד אם זה, אבל כאן יש לו תפקיד, יש לו תפקיד להאיר את האור של החוכמה. והשם בחוכמה יסד ארץ. יש לנו את המלכות, הארץ זה המלכות, יש לנו את היסוד ואת החוכמה, באותו פסוק. השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נבקעו. והאמת היא שלא רק את החוכמה, אלא החוכמה היא בעצם כמו קריאת כיוון כלפי מעלה. החוכמה זה כוח מה שאנחנו לא יכולים להגדיר אותו. זה לגלות לנו שאנחנו לא יכולים להשיג את גדולת השם. החוכמה, כי הלא חוכמה תקרא ברחובות תיתן קולה, החוכמה מספרת לנו שהוא לבדו ואין זולתו. ככה אמר המגיד, המגיד ממזריץ' אמר, שהמהות של החוכמה, מה ההשגה של החוכמה, שהוא לבדו ואין זולתו. ואם אומרים שהאדם צריך להמשיך את החוכמה בתוך המעשה, צריך לגלות את הנוכחות של השם יתברך. וזה מחדש את האור הגנוז בתוך הטבע. האור הגנוז בתוך הטבע זה מדרגות די נמוכות. מבחינת רגלים, בפרקותי מאורן. יש איזה הסברים ארוכים, לא ניכנס לזה גם כן עכשיו, אי אפשר להתפרס על הכל. שמה מדבר על נצח, הוד, יסוד ומלכות, כל זה מאיר, מתחבא מאחורי הטבע של העולם, זה ודאי לא דרך הטבע של העולם. דרך הטבע מסתיר גם על זה. אבל העבודה של היהודי, אם היהודי מבין את מה שהשם עושה איתו, זה מאוד, מאוד קשור לתורה נ"ד בליקוטי מוהר"ן, הקטע הזה. היהודי פותח את העיניים, פותח את האוזניים, ורוצה להבין את הרמזים שהשם מרמז לו. הוא יודע לכוון את המעשים שלו לפי מה שהשם רוצה ממנו, אז הוא מגלה בעולם משהו שהרבה מעבר לדבר הזה. הוא מגלה קודם כל לעצמו בתודעה, הוא מגלה רק אור נמוך. אבל תיקון העולם שנעשה, זה לא מגיע לתודעה שלנו. אנחנו לא יכולים, אבל כל מה שיהיה לעתיד לבוא, כל מה שיתגלה, זה בזכות המעשים שאנחנו עושים עכשיו, ואנחנו לא רואים מה שאנחנו עושים. ואנחנו ממשיכים לעשות. זה הנקודה. שלמרות שלא רואים, אותותינו לא ראינו, ואין עוד נביא, ולא איתנו יודע עד מה, אנחנו ממשיכים. זה יקר מאוד למעלה. ועל זה נאמר, ועשים דבריי בפיך, כתוב שם, לנטוע שמיים וליסוד ארץ, למור לציון, עמי אתה. ודרשו חז"ל, זה מופיע בהקדמה של הזוהר, אל תקרא עמי אלא אימי. שם כתוב ביטוי מאוד חריף, כתוב, מה ענה עבדה שמיה וערעה במילולי, אף עד כן. קודשא בריך הוא הסתכל באורייתא, הוא ברא אלמא, וברנש עסיק באורייתא ומקיים אלמא. כך כתוב בזוהר. זאת אומרת, היהודי מכניס פן חדש של, של קיום בעולם. זה כמו שכתוב במי שזוכר בתורה ו' בליקוטי מהר"ן, למדנו פעם המון שנים, שבן אדם לפני שהוא רוצה לחזור בתשובה עדיין אין לו קיום בעולם, אין לו הוויה. כשהוא רק רוצה לחזור בתשובה אז כבר לכאורה יש לו קיום. אם תבוא לבני ותעיד שהאדם הזה לא היה קיים אז אתה עד שקר, מה פירוש אין לו קיום? אבל יחסית לקיום שהוא מקבל כשהוא רוצה לשמוע בכל השם, יחסית לזה הקיום הקודם לא נחשב. כן? גם פה אותו דבר. הבן אדם עוסק בתורה, אז הוא מקיים את העולם בקיום אחר מאשר איך שהעולם היה קיים אילולי שהוא היה לומד תורה. וזה מה שאנחנו אומרים, שאילולי תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ עשמתי, החזל דרשו, אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. אבל הרי יש בחירה. ואדם יכול לא לקיים את התורה ולא ללמוד תורה, אבל זה לא קיום אמיתי. זה קיום, כמו שאומרים, מכוח האנרציה, כאילו שומרים אותו עד חיית המתים, בינתיים צריך אותו, אולי עוד מישהו יקום ויחיה אותו, אבל זה עולם מת.
זה כמו מה שאומרים ביום כיפור, עכשיו שנבראתי, לפני שנבראתי לא הייתי כדאי,
איך כתוב שם הלשון? עד שלא נבראתי איני כדאי, ועכשיו שנבראתי כאילו לא נבראתי. שם מדובר מצד אחר, מדובר מזה, זה תרגום ללשון חז"ל של אבל אבלים הכל הווה, של קהלת. המשמעות של זה שהבן אדם צריך, זה התורה של הנסירה. אם הבן אדם חושב שהוא מצד עצמו שווה משהו, אז הוא לעולם ועד לא יכול להתחבר לכלום. אז קודם כל הוא צריך להגיד, אפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי. כן, אנחנו אומרים, יש הרבה ביטויים כאלה בתפילות של החגים. אבל זה הכל בשביל להוריד את הגאווה שבאה מצד הקליפה. זה ברור, אחרי שזה יורד, צריך להתבונן ביוקר המעלה מצד הנשמה. ולאן יהודי יכול להגיע מצד הנשמה, ודווקא נשמה שיורדת בגוף, היא יכולה לעשות תיקון מה שנשמה למעלה לא יכולה. אז זה שני דברים. מצד עצמנו, מה אנחנו שווים? שווה בן אדם שאם 4 דקות לא מגיע לו חמצן למוח, אז צריך להביא רכב לפנות אותו, ולא לבית חולים. אז מה שווה בן אדם? זאת אומרת, אנחנו מבינים שהבן אדם מצד עצמו הוא יצור ביולוגי חסר ערך. ממש, הוא כלום. איך אמרנו פעם, דולר ועשר סנט, אתה זוכר? בתוך שקית, אם תשים את כל החומרים שמהם, מישהו פה מסך חשבון. היום זה היה פריחות בדולר, אז קצת יותר, נגיד 10 דולר. כל החומרים של הבן אדם, החלבון, הסידן, הכל בתוך שקית בסופר, 10 דולר. עשו את זה חשבון. שהוא שותף במעשה בראשית, בזוהר הקדוש, בהקדמה, דף ה'. עכשיו, למה כתוב שם למור לציון עמיעתה, למור לישראל עמיעתה, למור ליעקב עמיעתה? מה זה השם הזה ציון? הוא מסביר, וככה זה באמת הפשט. ציון זה כמו ציון, כמו ציוני דרך. ציון זה סימן. פירוש ציון הוא הנקודה שיש בכל דבר רשימה ואות לזכור שמהשם יתברך. מי יודע מה זה ציון בספירות? יסוד. מה זה מידת היסוד? מה המהות של מידת היסוד? לגרש את השכחה. אם אין את מידת היסוד, יסוד זה דאחית בשמה יוברה, דיברנו על זה הרבה פעמים. בלי מידת היסוד, רק מצד דרך הטבע, רק מצד הגילוי של המלכות, אז מה שלמטה זה למטה, מה שלמעלה, שמיים שמיים להשם, ארץ אתה לבני אדם, אין חיבור. מידת היסוד זה כביש עוקף מלכות. זה, זה הכי בשמי עוברה, זה, למרות שיש הסתרה והכל, אף על פי כן אפשר, אפשר, זה תלוי בבחירתו של אדם. אם אתה רוצה, אתה יכול לבוא לקצה של השביל הזה, איך כתוב שם השני למלכות, מצא שביל מהצד. הוא אמר, אני מחפש כל כך הרבה ואני לא מוצא, בוא אני אלך מהשביל מהצד. השביל מהצד זה כמו מידת היסוד, זה יכול לחבר אותך למרות כל ההסתרות. מה זה הדבר הזה? מה זה עושה? מה הדרך? הדרך זה להפעיל את הזיכרון מלמטה. קיבלנו על זה כוח, אבל אם לא נשתמש בזה, לא יקרה כלום. קיבלנו כוח שכל דבר יזכיר אותנו את השם יתברך. במקום שכל דבר ישכיח אותנו את השם יתברך, כל דבר יזכיר אותנו את השם יתברך. ואת הכוח הזה צריך להוציא מהכוח אל הפועל. כמובן שצריך הרבה הקדמה, זה עוד פעם תורה נ"ד בעצם, מי שזוכר. צריך הרבה להתפלל שנזכה, שלא, כי כמה שאנחנו מתרכזים, הריכוז שלנו הוא נקודה מאוד בעייתית, אנחנו כל הזמן שוכחים. מאוד מאוד כל הזמן שוכחים. ובעיקר שוכחים את הקדוש ברוך הוא ואת עצמנו. זה בעיקר, שני הדברים האלה שוכחים הכי הרבה. ובפרט את זה שאנחנו עומדים מולו. עכשיו, כל דבר בעולם אמור להזכיר אותנו את הנוכחות שלו. כי אחרת איך הדבר הזה קיים. כל דבר בעולם משדר לנו מחשבה של השם. וזה נקרא, זה הציון שיש בעולם. ואת הציון הזה יש ביהודי. בעצם גם אנחנו עצמנו אמורים להזכיר את עצמנו, את הנוכחות של השם. זה נקודת הציון שיש בנו. והוא החיות שמחיה כל דבר. הנקודה הזאת היא החיות. אם אנחנו זוכרים את החיות, אנחנו זוכרים את הנוכחות של השם. והאדם הדבוק בנקודה זו, וכל חיותו נמשך אחר זאת הנקודה, נעשה שותף במעשה בראשית. כי את הבראשית בראו למען אנשים כאלה. ועל ידי זה לתת להם נחלת גויים. מה זה נחלת גויים? אז בפשט, זה ארץ ישראל, נחלת שבעה עמים, לפי כל הגבולות, הגבולות ההבטחה הם הגבולות הכי, הכי גדולים. אבל הרי כתוב שזה היה הגבול של אברהם. והגבול של יצחק הוא זהה לגבול של אברהם. אבל אחרי תכלות הכל כתוב, כי לך וזרעך נתתי את כל הארץ... לא, זה כתוב אצל יצחק. אצל יעקב כתוב, ימה וקדמה וצפונה ונגבה. וחז"ל אמרו נחלה בלי מצרים. ועל זה כתוב, זה המעלה של שבת. ואכלתיך נחלת יעקב אביך, אומרים את זה בשבת. כי פי השם דיבר, חז"ל אמרו נחלת יעקב אביך, נחלה בלי מצרים. נחלה בלי גבולות. מה זה אומר? זה אומר שלארץ ישראל אין גבולות. כל העולם זה ארץ ישראל. חז"ל אמרו את זה לעתיד לבוא. עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל הארצות. מה יש מזה בזמן הזה, שהעתיד לבוא עוד לא הגיע, מה יש מזה? מזה יש שארץ ישראל זה כמו הזמנים שיהודי עסוק בעבודת השם, בהדיה. הוא הולך לעשות טובה ליהודי, הוא הולך לאסוף צדקה, הוא עושה דברים שבפועל לעבודת השם. אין לו מעצמו כלום. יש זמנים שבן אדם הולך לעבודה, להרוויח כסף, להכניס בכיס שלו. זה כמו חוץ לארץ. ולתת להם נחלת גויים זה שגם זה יהיה לגמרי בשביל השם יתברך. שלא יש שום דבר בשביל עצמו. לא שהוא ייתן את כל הכסף לצדקה, אבל שהכוונה שלו תהיה הכל לשם שמיים. זה הכוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. ואת הכוח הזה מקבלים מהשבת. זה ראינו כבר קודם. שבת שלום, ראינו, בקטע הקודם.
אם זה לשם שמיים, גם הפרנסה.
לא הצלחתי לשמוע.
אם הפרנסה צריכה גם להיות לשם שמיים.
כן.
למה יהודה הנשיא,
שהוא
היה כל כך עשיר, לא היה אכפת לו
מכל
הדבר הזה?
למי לא היה אכפת?
יהודה הנשיא.
יהודה?
הנשיא.
רבי יהודה
הנשיא.
מה המטרה שהוא יהיה כל כך עשיר אם הוא בעצמו לא מתייחס לזה, לא נהנה מזה? זאת אומרת, אנחנו מבינים למה הוא לא נהנה מזה, אבל מה המטרה, מה
שרוצה לעבוד לבן אדם שיותר? בחב"ד היה האדמו"ר המהר"ש. אני אספר לך סיפור ששמעתי מפיו של הרבי, הוא לא סיפר סיפורים כמעט. פעם אחת הוא סיפר סיפור, זה היה בפורים. לפעמים הוא סיפר, אפשר, מכל השנים שהיה אדמו"ר, אז הוא, אפשר למלא מחברת אחת עם סיפורים בקושי. הוא סיפר סיפור, היה בן הצעיר של הצמח צדק, האדמו"ר המהר"ש, הוא התנהג כמו רבי ישראל מרוז'ין, היה לו יחסית, לא היה לו חצר כזאת מפוארת, אבל יחסית לתנאי החיים בעיירה הקטנה איפה שהיה גר, זה היה לו בית גדול עם חלונות גדולים, וכאילו הוא חי ברחבה. והיה פעם אחד מאבותיו, סבא או סבא רבא של הרבי, שישב שם ולמד בבית מדרש, הוא היה בן דוד של האדמו"ר, והוא ישב שם, ואחר כך הוא חזר לעיר שלו. היה תקופה שהוא ישב שם ולמד, כשהוא חזר לעיר שלו, אחד מגדולי העיר, אני לא יודע מי זה היה, הרב או מישהו, שאל אותו מה קורה שם, הוא אף פעם לא היה שם, הוא שאל מה קורה. אז הוא תיאר לו שהוא חי, האדמו"ר חי ברחבה גדולה וזה, הוא בחר לתאר לו בדיוק את זה. אז הוא שאל אותו, נו, ככה צריך יהודי להתנהג בזמן הגלות? בית המקדש חרב, הוא... הוא אמר לו, אוי, מה אתה לא מבין, בשביל מה נברא זהב בעולם אם לא בשביל יהודים כאלה? האמת שזה פרפרזה על מדרש. במדרש כתוב, לא נברא זהב אלא בשביל בית המקדש. למה צריך בית המקדש זהב? זו אותה שאלה. הקדוש ברוך הוא צריך את הזהב בבית המקדש. למה כל כך הרבה זהב בבית המקדש? רואים במשכן, בתרומה, כל כך הרבה זהב. ועוד בתנאי מדבר, הקדוש ברוך הוא חייב אותם להביא לו כל כך הרבה זהב. זה פלא נפלא. רק יש סיפור שמסביר את כל הדברים האלה, סיפור אחר. הוא סיפר, רבי נתן סיפר, כשהוא הגיע לרבנו, הוא ראה זוג פמותי כסף על השולחן. הוא הגיע לשבת, הוא ראה זוג פמותי כסף על השולחן. הוא אומר, אז היה לי דעת כל כך קטנה, כל כך לא הבנתי איפה אני נמצא, שאם לא הייתי רואה את זוג הפמותי מכסף, הייתי חוזר הביתה ולא הייתי נשאר תלמיד שלו. רק לחשוב, אם סיפור כזה היה קורה, מה עם ישראל היה מפסיד. כי אם לא רבי נתן, אז לא היינו יודעים בכלל שהיה רבנו בעולם. לא היינו יודעים, לא היינו זוכרים את שמו. כי ילדים הוא לא השאיר, ואת התורה שלו רבי נתן כתב, חוץ מכמה דפים שהוא כתב. לא היינו יודעים בכלל שהיה דבר כזה. ורבי נתן אמר, הכל היה תלוי בפומותי הכסף. אחר כך הוא בעצמו צחק על עצמו. אבל הוא אמר, כנראה שבעולם הזה צריך דברים כאלה. והקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יופיע בעולם בצורה מכובדת. בצורה עשירה, בצורה מכובדת. הראיה שיש לנו משלמה המלך, שכולם הביאו לו מתנות, הוא הפך להיות המלך הכי עשיר, ומה הוא היה צריך את זה? שלמה בעצמו ודאי שלא היה צריך את זה. הוא היה חכם מכל אדם. הוא בעצמו צעק שהכל הבא. אבל עם ישראל היה צריך שהמלך שלו יהיה, וככה ההלכה, שמלך צריך להעשיר אותו. מלך וכהן גדול צריכים להיות עשירים, ואם אין להם, בוחרים אותם לפי הכישורים שלהם. ואם הם לא עשירים, אז צריך לאסוף כסף ולעשות אותם עשירים. זה הפעם היחידה בתורה שעושים כסף בשביל לעשות מישהו עשיר. אצל מלך וכהן גדול. זה פלא, אבל העולם הוא כזה שבלי זה הוא לא נותן כבוד. וזה גם הסיבה שאם בונים בית כנסת או בית מדרש, צריך לבנות אותו יפה ונקי ומצוחצח ומקושט, וזה מקשטים את הסוכה וכל הדברים האלה. זה ליוון והוא, לכאורה, מה היופי החיצוני, מה זה משנה כל כך? שיהיה נחלה בלי מצרים, שעל ידי שהאדם מקשר עולם הטבע בכוח הפועל, אין הטבע יכול להסתיר כוח הקדושה. טוב. אני חושב שהגיע הזמן, פחות או יותר, נכון? עוד לא. זה לא נכון השעון, מה השעה?
שבע.
מה?
שבע ושלוש דקות?
שבע ושבע? אפשר להספיק עוד קטע שלם. מי שמעניין אותו להישאר עוד רגע. בספר קדושת לוי, שימו לב, זה הספר הראשון שמוזכר בשמו בשפת אמת על כל החמישה חומשי התורה, זה קדושת לוי. קודם הוא הזכיר את סבא שלו, אבל לא הזכיר שם של ספר. צריך לזכור את זה. בספר קדושת לוי הקשה, איך היה מתחיל מהחודש הזה, ועלו התורה צריכה להתחיל בבית. זו קושייה חסידית. כתוב בזוהר, במדרשים, חשבון שלם, למה התורה צריכה להתחיל, העשרת הדיברות, המצוות, צריכות להתחיל באלף, אנוכי השם אלוקיך, ובריאת העולם צריך להתחיל בבית. אסור שזה יתחיל באלף, וגם לא מתאים שיתחיל באות אחרת. להתחיל באלף זה לתת יותר מדי חשיבות לעולם. להתחיל בו כל האותיות האחרות, זה יש בהקדמת הזוהר בעריכות על כל אות, למה לא האות הזאת. או שהיא אות גבוהה מדי, או שהיא נמוכה מדי, זה לא מתאים לבריאת העולם. אות ב' מתאים בדיוק לעולם. אם הכל היה מתחיל מהחודש הזה לכן, הפרשה מתחילה בו'. וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים. אז העולם היה מתחיל בו'. ושם כתוב לא להתחיל את העולם בו'. ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. איך זה מסתדר? ויש לומר, הוא לא מביא את התירוץ מקדושת לוי, אני לא יודע מה כתוב שם. אבל הוא אומר תירוץ משל עצמו, ויש לומר, כי מה שמתחיל בבית, כמו שכתוב במדרש, לשון ברכה, הלוואי שיתקיים. העולם צריך ברכה. העולם לא מתחיל באלף, כי הוא לא הדבר הכי גבוה, הוא לא הדבר הכי עקרוני. העולם הוא תמיד נאמבר 2. כן? התורה, עשרת הדיברות, מתחיל באלף. ומה זה הרמז של הבית? זה לא רק המספר 2, שהוא מספר 2, אלא שהוא זקוק לברכה. ועל ידי הברכה, אולי הוא יתקיים, אולי הוא יחזיק מעמד. זאת אומרת, לא מדובר דווקא לעולם, מדובר על כל נשמה שמגיעה לעולם, שכולה היי ואולה, עם כל הברכות, אולי נחזיק מעמד. וגם כנגד בית עולמות, שיש עולם עליון ועולם תחתון, אז המילה בית מתאימה. וכן בזוהר הקדוש, השיב לכל עוד כי אין כדאי לעולם הזה, ורק הבית מתאימה. והכל, לאיזה עולם זה מתאים, שהוא באמת סוג בית, כמו שאמרנו. והכל על ידי שהעולם הזה הוא עולם הטבע. זאת אומרת, כל התירוצים למה העולם, כל הסיבות שהעולם צריך להתחיל בבית, זה בגלל שהעולם הזה הוא בדרך הטבע. וזה אתה. זה כמו שהתורה התחילה מבראשית, אז העולם שלנו זה עולם הטבע. אבל הקושייה להיות מתחיל מהחודש, היא בחינת תורה שבכתב, ולא היה מקום הסתר כלל. עכשיו הוא מגלה לנו עוד פן בקושייה הזאת של רש"י. זה שרש"י שואל, בוא נתחיל את התורה מהחודש הזה לכם, בוא נתחיל את התורה מהמצוות, אז בכלל התורה לא הייתה משתלשלת למקום נמוך של בריאת העולם, אז גם העולם לא היה משתלשל למקום כל כך נמוך של בריאת העולם. ממילא אז היה אפשר להתחיל את העולם עם אות משמו של הקדוש ברוך הוא, עם אות וב. צריך עוד הרבה להבין את ה... זה לא כך פשוט הקטע הזה, אבל בינתיים קראנו אותו, אולי נחזור אליו. יש כאן קושייה גדולה בקטע הזה. לא היה מקום הסתר כלל, עכשיו הוא מתרץ את הקושייה הזאת. אבל אי אפשר לדבר על זה, כבר אין זמן. והיה גם העולם הזה נמשך אחר התורה והמצוות. רק אתה, שכוח מעשיו הגיד, כנל, למשוך כוח התורה גם בעולם הטבע, לכן מתחיל בבית. כנזכר לאל. טוב, צריך לדבר על זה יותר. מה?
ולמה היה צריך את זה?
למה?
למה היה צריך את זה?
זה עוד סיפור. זה עוד סיפור. למה השם בכלל צריך עולם? אז כתוב במדרש, במדרש תנחומא, כתוב, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. ואיך אמר בעל התניא, על תאווה לא שואלים קושיות. ככה זה. אנחנו לא יכולים, אנחנו שוכחים שהשכל שלנו הוא חלק מהעולם. והוא לא יכול להקיף את הרצון של בריאת העולם שברא גם אותו. אז מילא, זה טבעי שזה לא מובן, יש איזו שיחה בשיחות הר"ן. הוא אומר שהדבר הכי מובן זה שהשם יתברך לא מובן. זה הדבר המובן ביותר בעולם. לא יכול להיות שהוא יהיה מובן. הוא חייב להיות לא מובן. הוא יכול גם להופיע בצורה מובנת, אבל בעיקרון הוא לא מובן. השכל שלנו לא יכול להקיף אותו. טוב, אנחנו צריכים לחזור לזה. אני משאיר את הסימניה בתחילת הקטע. צריך לחזור את זה עוד פעם לאט לאט. השם יעזור שישר יהיה לנו שבוע טוב, שבת טובה. שנאמר שבת שלום. אמיתי.